טוב, אנחנו רוצים לעסוק בנושא של חשיבות לימוד הגמרא, חשיבות המיוחדת של לימוד הגמרא. כמובן שכל התורה כולה צריך ללמוד אותה, והיא חשובה, אבל הקושי הגדול, קושי באופן טבעי, בהרבה לימודים אחרים, ההימשכות אליהם היא יותר קלה, וזה בגלל שמרגישים בהם יותר בצורה מהירה, מרגישים את התוצאה וממילא גם את ההשפעה הפנימית הרוחנית. האדם כשהוא לומד דברים, שהוא מבין אותם והם אומרים לו משהו מיידי יחסית לחיים, בין אם זה בלימוד מוסר, לימוד אמונה שמאוד מעסיק באופן טבעי, מעסיק את האדם, שאלות, בירורי דרך בחיים, הלכה, הלכה למעשה, משהו שהוא מיידי, יש לו תוצאות, אם זה באותו רגע או בהמשך, אבל זה משהו שנוגע ממש לחיים, לקיום. ותנ"ך, שפחות חלקים ממנו, גם כן זה סיפורים שהם כמובן נכתבו לדורות, נבואה שנכתבה לדורות, ולכן באופן פשוט מחפשים וגם מוצאים וגם נכתבים על זה ספרים ודברים שמחברים את הדברים אלינו, את אותו סיפור שהיה אז, מחברים אותו למציאות שלנו ולמשמעויות המוסריות והערכיות אלינו. באופן טבעי, בלימוד גמרא, הדברים האלה הרבה פעמים פחות קיימים, פחות מוחשיים באותו רגע, כיוון שבאמת יש פה גם דיון בדברים שהם לא רובם, חלק גדול מהם, לא רלוונטיים מיידית למציאות של החיים שלנו, והם גם יותר ארוכים, יותר מסובכים, פחות ככה ממוקדים, שנותנים לך מיד את התוצאה ואת המסקנה, ולכן באמת כפעם בפעם, כל אחד ואחד מאיתנו, טבעי מאוד, שהוא ירגיש מדי פעם, ישאל את עצמו באמת מאיפה אני לוקח ככה כוחות כדי להמשיך ולהתלהב ולהשקיע ולהאמין בלימוד הזה, שהוא בוודאי בישיבה משהו שמשקיעים בו מספר שעות משמעותי ביום, וגם בחיים אחר כך יש, אפשר לראות ברוך השם, לא מעט אנשים שממשיכים לעסוק בזה, וצריך באמת להבין, להתחזק ולהעמיק בעניין הזה, ומתוך כך באמת לקבל כוחות. בתניא בפרק ד' מדבר על הנפש האלוהית שיש לה שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. שכל המצוות, כל מה שאדם עושה, כל הלימוד שאדם עושה, מחובר לשלושת הרבדים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה. ואז הוא אומר כמה דברים מאוד מעניינים, חשובים. אני ככה כמובן בדילוג לא לומד פה את כל הפרק, אבל הוא אומר ככה, והנה שלושה לבושים האלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח או נשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתה מעין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמה. למה? כלומר, מחשבה, דיבור ומעשה של האדם בתורה, יש לזה מעלה מאוד גבוהה, כיוון שהזוהר אומר, דאורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. פירוש, דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד, כי הוא היודע והוא המדע וכולי. וממשיך ואומר, שהתורה ירדה ממקום כבודה שהוא רצונו וחוכמתו התברך, שלית מחשבה תפיסה בכלל, כלומר התורה היא, כל התורה היא בעצם כולה אלוקות מאוד גבוהה, שמשם נשאה וירדה בסתר המדרגות, עם מדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה, שהם רוב מצוות התורה והלכותיהן, וצירופי אותיות וכולי, כדי שתהיה כל המחשבה תפיסה בהם. דיבור ומעשה שלמטה ומתלבשת בהם. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש, מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. ואור השם מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה. לכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי העולם הבא נהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעניונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם. זה רק זיו השכינה. הוא אומר פה דבר, הוא אומר דבר באמת מדהים. הוא אומר, כתוב שלעולם הבא, אדם ייהנה מזיו השכינה. זה לא מהשכינה עצמה. זיו השכינה זה ככה איזשהו הערה, איזה זיו, איזה אור מסוים מהשכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם, עכשיו זה דבר מדהים, אני קורא לכם מה שהוא אומר, לא מוסיף מילה על מה שהוא אומר. הוא אומר, בעולם הבא אתה משיג רק מזיו השכינה. אבל בעולם הזה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כי בעולם הזה זה מתלבש בתורה ומצוותיה, ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין אם מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין אם הוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, וימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד וכו'. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, איך אדם רוצה, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא יגיד ככה, זאת נקודת המוצא, כן? אם זה לא נקודת המוצא, אז מה שנקרא, קשה להתקדם. עכשיו, לא צריך להיבהל מזה, כאילו איזה מדרגה, מי יודע מה. אנחנו, ברוך השם, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להתקרב לרוחניות. הקדוש ברוך הוא, זה נשמע קצת מפחיד, אבל אי אפשר, לא יראני האדם וחי. אנחנו רוצים להשיג ולהתחבר, מה שנקרא היום, להתחבר כמה שיותר עם השכינה, עם הרוחניות, עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד רחוק וגבוה, איך אפשר להתחבר אליו? אומר התניא, הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, הלביש את הרוחניות שבו, בתוך לבושים מאוד מאוד גשמיים, אבל הם מלבישים אותו ממש. הם מלבישים אותו. הדוגמה הזאת שמי שנוגע במלך, זה דבר נפלא. כן? היום לך תדע בגרוש הממשלה, פעם היה כזה עמך, היה מסתובב, היום זה משימה בלתי אפשרית עם כל הגנסטרים האלה ששומרים עליו. אבל כן, לא יצויר ככה, כמו שהיה עוד בזמנים עוד שאני זוכר קצת בתור זה, שזה לא היה כזה, היה, אנשים האלה היו מגיעים, היה אפשר גם אולי לגוע בהם. אבל פעם בטח זה לא היה ככה, כן, כמו שהוא אומר, המלך, יש הרבה סיפורים כאלה, שהמלך יורד, יורד לעם, והמלך לבוש בלבושים, אם זה חורף, אז יש לו כמה לבושים, חולצה, סוודר, זה מעיל, זה חליפה, אבל אם אדם ככה מצליח ככה לתת איזה חיבוק למלך, או שהמלך מחבק אותו, אז הוא מרגיש שהוא חיבק את המלך, למרות שהוא לא נגע בגוף של המלך. אני לא מכובד שהמלך ילך ככה ערום ויגעו בו. מלך לובש כמה לבושים ככה. ומי שנוגע בו מרגיש שהוא נגע במלך. מבחינתו החוויה שלו זה שהוא נגע במלך. והמלך נגע בו, המלך ממינות חבקני, המלך חיבק אותו. אז כלומר, אם, אומר התניה, אם אנחנו מבינים שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני רוצה שתתחברו אליי כמה שיותר, וכיוון שאת האור האלוקי עצמו אי אפשר, אז אני מלביש את עצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלביש את עצמי דרך התורה, בלבושים גשמיים לגמרי, וכשאתם נוגעים בזה, אתם נוגעים בי. יש בהמשך שמסכת שבת, יש אולי נגיע לזה בלימוד, הגמרא שמה אומרת ש בשבת, אם יש שריפה, כתוב שמצילים תיק הספר עם הספר. התיק של הספר תורה זה הלבוש, אנחנו יודעים, יש מעיל, גם ספר תורה, הוא לא יוצא ככה. הוא יוצא עם מעיל, אנחנו מחבקים, נוגעים במעיל, בארון, ספר תורה ספרדי, אשכנזי, לכל אחד יש את הכיסוי שלו. הספר לא יוצא ככה. אנחנו אחר כך הוא עולה לתורה, מנשק. דרך כלל, גם כן, לא מנשק עם הזה, מנשק עם הטלית או משהו, לא פשוט לגוע בספר תורה, בטח אם אדם לא טהור. לא, זה לא פשוט, אבל ברור שמחבק את הספר תורה, אני מרגיש שנגעתי בתורה. מצילים את התיק של הספר עם הספר, בשבת. מדרש מביא הזה, יש מדרש ילקוט, ילקוט שימוני במשלי, פרק י' ג', אומר על זה, מביא על זה את הפסוק במשלי, הולך את חכמים יחכם. ורואה כסילים ירוע. אז הוא מביא את הגמרא הזאת, מטילים תיק הספר עם הספר, זאת אומרת שהתיק של הספר הוא כמו הספר. מה זה אומר? זה אומר, הולך את חכמים יחכם. זאת אומרת, אתה רוצה להתקרב לתורה, נגיד אחד מהדרכים, זה להתקרב לחכמים. מתקרב לחכמים, אתה כבר מלביש אותם, אתה הלבוש שלהם, אז אתה כבר חלק מהם. אז אומר פה, זה אותו הדבר. אתה מלביש את המלך, אתה נוגע בלבוש של המלך, נגעת במלך עצמו. במילים אחרות, אנחנו רגילים לדברים של הרב קוק. הרב קוק באורות התורה, ודווקא לא בפרק של תורת ארץ ישראל, אלא בפרק של תורה לשמה. זה מעניין. פרק של תורה לשמה, פסקה ב', אז הרב קוק אומר, עיקר לימוד תורה לשמה, אז בעניינים הרוחניים זה מתקיים כפשוטו, כקרבת השם גלויה בהם, ואדם מתרומם על ידם. הרי תורה לשמה זה לשם שמיים, לשם גילוי השם, אור השם בעולם וכו'. אתה לומד דברים מאוד רוחניים, גבוהים, דברי אמונה, דברי קבלה, כמו שאמרנו, דברי מוסר. אתה מרגיש ככה ממש איך אתה עוסק בדבר רוחני מאוד גבוה. אבל בעניינים המעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי. שימו לב, שוב, לביטוי הזה, לבושים של אור הצדק האלוהי. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם. וממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. זה לבוש, ובכל הפרטים של הלבוש הזה נמצאת הנשמה האלוקית, נמצאת שמה ממש בכל פרט. ואז הרב אומר, יש שלוש דרגות. כיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוהית הכללית, המסתתרת בכל אלמון הלימודים המעשיים, מתהווה על ידי זה גילוי פנימי בכל פרט ופרט, שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד. לפעמים מתרחב הרעיון עד שאפשר לבטא את הניצוץ האלוהי באיזה מהפרטים. ולפעמים ברוממות מעלה בכל הפרטים. ולפעמים זה מתגלה רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. אבל מכל מקום היא מעלה את הנשמה למצב נעלה, שהחיים כולם מזדככים על ידה. אומר הרב קוק, יש שלוש דרגות. אבל כל הדרגות האלה, הן נובעות מאמונה מאוד מאוד גדולה, שיש נשמה אלוקית עליונה וגדולה מאוד בתוך כל הפרטים הגשמיים האלה שאנחנו לומדים. הם מלבוש לאור שנמצא, זה כלי ומלבוש לנשמה שנמצאת בפנים. ברגע שהדבר הזה קיים ומאמינים בו בצורה מאוד פנימית ואמיתית, עכשיו מבחינה מעשית יש שלוש דרגות. מעלה גבוהה מאוד, שמאוד מאוד קשה להגיע אליה, זה שממש אדם, בכל פרט שהוא לומד, בכל סוגיה, בכל דבר, הוא ישר רואה איך זה גילוי של האור האלוקי. אולי הרב קוק היה כזה, אנחנו בעניותינו, זה נראה משהו מאוד מאוד רחוק, באמת זה מדרגה מאוד גבוהה. מדרגה שנייה, כבר יש מצב, באיזה מהפרטים? אתה לומד, אתה יודע שזה ככה, ומדי פעם פתאום יש איזה סוגיה מסוימת, איזה כמה שורות בגמרא, איזה מישהו, משהו מהראשונים שלמדת, ופתאום פתאום מתחבר לך לאיזה רעיון יותר פנימי, אתה מרגיש, אתה נוגע במלך, אתה מרגיש שאתה נוגע במלך עצמו, אתה מרגיש פה את האלוקות שנמצאת פה בתוך הדבר הזה. והדרגה השלישית, שזה כנראה הדרגה של רובנו בגדול, חלק גדול מהזמן, שיש התנוצצות עדינה בחדרי הלב. ככה אומר, ככה מגדיר את זה הרב קוק. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מצליחים ממש ממש לממש את זה בפרטים, ולא בכל הפרטים, ולא בהרבה פרטים, אבל יש לנו בפנים איזו הרגשה פנימית משמעותית, שאנחנו עוסקים פה בדבר גדול. אנחנו מרגישים את זה, למרות שאנחנו לא יודעים להגדיר את זה בצורה ממש ממש, כאילו להגיד, הנה, פה רואים את זה, בפרט הזה, בראשון הזה, במחלוקת ראשונים הזאת, בדברי הגמרא האלה, אנחנו עוד לא מצליחים ממש לדקור את זה, אבל אנחנו מרגישים שזה קיים. מתוך שאנחנו יודעים שזה קיים, אנחנו גם מרגישים שזה קיים. אולי קצת לסבר את האוזן כדי לקרב את הדברים קצת ככה לעולם שלנו. אני תמיד מספר בהקשר הזה חוויה קטנה שעשתה לי הרבה מחשבות לכיוונים אחרים. ככה כדאי תמיד בחיים לחשוב. הייתי בשריון, טען, ובלימודי טענות ותותחנות, פעם זה היה טען והתותחן היו לומדים ביחד, ורק בסוף היו מחליטים מי טען מי תותחן. אז היו עושים, היה ירי, מי שקלה בול, ראו שהוא יותר צלף, נתנו לו להיות תותחן, מי שלא נהיה טען. טוב, אז פעם אחת היה שיעור של אחד המפקדים על כל התותח, על כל העסק הזה. ושאלתי אותו, סוף השיעור, מה אתה תגיד, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? אני כולה הולך להיות או תותחן שלוחץ על המתג ובעזרת השם פוגע, או טען הולך, מכניס פגזים לתוך הזה, יודע איך להפעיל את המכשיר קשר, מכניס את הפגזים, יודע איפה הם, מכניס אותם כמו שצריך, תפעל את התקלות, זהו. מה אני צריך עכשיו לדעת פה את כל המבנה, את כל הזה, איך זה, כל... ואז הוא אמר לי דבר מדהים, אמר לי, תשמע, ככל שאתה תדע יותר פה את כל המערכת, אתה תהיה מחובר יותר לכל המערכת, וגם המקצועיות שלך בסוף תהיה יותר חזקה. וואלה, אמרתי, וואלה, זו תשובה מעניינת, ככה, זה לא תשובה קלאסית שזה מפקד שאומר לך, עזוב, שתוק, יאללה, זה ככה זה, בצבא, אמרנו, תעשה מבחן, תגמור את הזה, מה אתה מבלבל במוח? זה היה ככה בחור ברמה קצת, וחשבתי על התשובה שלו אחרי זה, אמרתי, בעצם, הדבר הזה לא רק נכון פה הסיפור הזה פה של, של התותח, של איך, איך זה בנוי. בעצם זה משהו הרבה יותר רחב, כי הרי אם נסתכל על, על העניין הזה של, של הגמרא, אז בעצם אפשר, אפשר לומר שיש פה, יש כאן, התורה בכלל, יש בה בעצם שלושה שלבים. שלושה שלבים. בואו נתאר לעצמנו שצורך העניין, ככה ניתן, ניתן דוגמה, לא של טנק, ניתן דוגמה של מטוס, שיותר ככה, זה. תארו לכם לפני איקס שנים שעוד לא היה מטוסים בעולם, יושבים כמה חבורת אנשים באיזה מקום, ואומרים לעצמם, וואי, תקשיב, אם היינו יכולים להיות עכשיו בנסיעה של טיסה, של, כמו ציפור, מישהו היה בא, קח אותנו, והיינו יכולים להגיע למקום אחר תוך כמה שעות. זאת אומרת, תחשוב, איזה דבר מדהים זה היה. איזה, היינו יכולים לעזור לאנשים אחרים במקום אחר שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. היינו יכולים ללמוד מהם. היינו יכולים לקנות דברים מהם. חולם חלומות כאילו, מה, כמה, איזה דבר מדהים זה שנוכל להגיע, ואז הם אומרים לעצמם, שמע, צריך שיהיה מטוס. אם יהיה מטוס בעולם, זה יהיה דבר מדהים. כלומר, הם, בבחינת המחשבה, הם חשבו על הרעיון שיהיה מטוס. אבל הם אומרים לעצמם, טוב, החלטנו שחשוב שיהיה מטוס, זה דבר מדהים, אבל אנחנו לא יודעים לעשות מטוס. אז הם הולכים, חפשים אנשים, מה שנקרא היום מהנדסים, חיפשו אנשים שיש להם שכל כזה, שיודע לברוא ייצור כזה שיהיה. מצאו אנשים כאלה, אנשים האלה אמרו, מה אתם רוצים, שיהיה מטוס? טוב, נתנו להם זמן, חשבו, עשו את כל ה... כל החשבונות, כל המחשבות, והיה ביניהם דיונים, כמה יהיה האורך של הכנף, וכמה יהיה החרטום, וכמה יהיה הזה, כדי שזה לא ייפול. ואיך נעשה את זה? כדי שזה יהיה בדיוק מדויק. הצליחו, באו, בנו את המטוס, ואז הגיע השלב האחרון, שהמטוס נסע, הגיע, טק, הגיע ליעד שלו, ביצע את המשימות, כל המשימות שרצינו שהם יקרו. בנמשל, ככה רק משהו, סבר את האוזן קצת, בנמשל, שלושה שלבים. הרובד המחשבתי, זה הרובד האלוקי, שהתניה אומר, כל התורה זה רעיונות של הקדוש ברוך הוא. זה אלוקות. זה בבחינת האנשים שאמרו, אנחנו, איזה רעיון נפלא זה שיהיה מטוס בעולם. אחר כך זה יורד שלב, יורד יותר שלבים, אבל לצורך העניין שלנו, יורד שלב אחד, מגיע לתורה שבעל פה, למשנה, לגמרא, כל הרעיונות האלוקיים האלה, עכשיו צריך את המהנדסים שהם דנים, איך לוקחים את הרעיון הגדול הזה, והופכים אותו למשהו שעל פיו יהיה אפשר גם לחיות ולהגיע לה, באמת לאותו איש שאנחנו רוצים להגיע אליו ולטוס אליו, ואותו רעיון שאנחנו רוצים לממש אותו. ובסוף, יש הלכה למעשה, המטוס נוסע, ויש בסוף, יודעים מה לעשות, מה לברך על זה, ואיך לאכול בשבת דגים. לימוד הגמרא, זה בעצם הלימוד של החלק המרכזי, של המעבר מהרעיון לביצוע. אז הלימוד של הרעיונות, אנחנו לומדים אמונה, לומדים קבלה, מנסים להבין גם את הרעיון היסודי, הפנימי, מה עומד מאחורי כל זה. את מה זה מלביש? אנחנו רוצים להבין את מה זה מלביש. אבל השליחות שלנו בעולם, אם היינו מלאכים או איזה יצורים רוחניים, אז היינו נשארים ברובד של הרעיון. אבל השליחות שלנו בעולם, זה לפגוש את המלביש. כלומר, לפגוש את הרעיון הזה, איך שהוא ירד לבני אדם בעולם, כמו שכל העולם הזה, הרעיון שלו, פשוט, הרעיון הבסיסי שלו, זה שאנחנו נפגוש את עולם החומר, ונצליח לעשות פה את התיקונים בתוך הגוף, בתוך הבריאה הנמוכה שלנו. וניקח את האלוקות ונכניס אותה לתוך המציאות של החיים שלנו. זה בעצם מה שקורה גם בעולם של הלימוד. אם לומדים רק דברים רוחניים, אז נכון שבקלות מרגישים שם את הקרבת אלוקים ואת הרעיון הגדול, אבל אנחנו עדיין קצת נמצאים בעולם ההוא האלוקי. עוד לא ירדנו, לא הורדנו את זה לעולם שלנו, תוך המציאות שלנו. אבל הרעיון היה להוריד את הרעיון הזה דרך כל הדיונים האלה שהם מבררים איך הרעיון הזה יורד לתוך המציאות. בסוף, שורה תחתונה, הכריעו, כמו מהנדס אחד שאמר שהכנף צריכה להיות יותר ככה, זה יותר טוב, אז צריך בסוף אוכלים דגים ככה. אבל בסוף יש מטוס וככה נוסעים איתו. אבל כל הדיונים שהיו שם, הם היו דיונים איך להפוך את הרעיון הזה למשהו חי, ובדיונים האלה היו דברים מאוד 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 חשובים. גם אם בסוף התקבלה דעתו של מישהו מסוים שיותר טוב ככה ועדיף ככה באופן מעשי, אבל כל הדרך הזאת היא הדרך שהורידה את הרעיון האלוקי, הלבישה אותו בתוך כל הלבושים האלה, ואנחנו, כשאנחנו נוגעים בזה, אנחנו נוגעים במלך, אנחנו נוגעים ברעיון עם ההלבשה שלו שמתאימה בסוף למציאות שלנו, וגם אם הגמרא נחתמה, כמו שהחזוני שומר, הגמרא נחתמה אחרי 2000 שנות תורה, עם המציאות הגשמית שהייתה אז, כי יש 2000 תוהו, 2000 תורה ו-2000 משיח. והחזוני שכותב שהתורה נחתמה אחרי 2000 שנות תורה, שזה בדיוק הכתיבה של הגמרא, הסיום של ההורדה של תורה שבעל-פה המציאות שלנו בחתימת הגמרא, וזה היה רצון אלוקי שזה יחתם במציאות הפיזית שהייתה אז. אז זה שהלבוש עצמו מתחלף הלבוש מבחינה טכנית, זה הדבר החיצוני, זה לא בזה באמת זה התלבש. באמת זה מתלבש בכל המציאות כולה. בסוף, בדור מסוים זה נכתב, אז צריך להלביש את זה על משהו כרגע שאיתו אותו חיים. אז זה הולבש בתוך הדבר הזה. אבל אם אנחנו מבינים שכל זה לבוש לרעיון, אבל חשוב לפגוש את זה דרך הלבוש, לא ללכת ישר לרעיון. תגיד, טוב, אז בוא אני אלך, אני מעט כל היום קבלה, ואני לא צריך ללמוד את הלבוש. אבל לא, רצונו יתברך שאנחנו נפגוש את זה בלבושים הגשמיים. מהסיבה הזאת שקודם כל כשזה רוחני, זה בסוף אתה לא באמת יכול לפגוש את זה, זה לא באמת נוגע בך, אתה לא יכול לגוע בזה, כשזה, תמיד יהיה זיו השכינה, זה תהיה משהו רחוק. בגשמי זה נוגע בך ממש, מתוך זה נוגע בך ממש, אתה כבר נוגע דרך זה, אתה נוגע במלך ממש. וזה החידוש היותר גדול, לראות איך זה, איך הרעיון הזה פוגש בסוף את המציאות, את המציאות הממשית שלנו, ממש, קצת מזכיר את הממרה, כל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם על דרך הבדיחות, אבל זה לא לגמרי בדיחות. כשהייתי נער, והייתי מתעניין בספורט, כמו כל הילדים והנערים, זה נראה להם כמעט הדבר הכי חשוב בעולם, אז אני זוכר שמה שהיה מאוד מעניין, זה מה שנקרא מי בישל את הגול. כאילו, ההוא שבסוף קיבל מוכן לשער כמעט ריק, אם הוא פספס, זה באמת חבל על הזמן, זה צריך להעיף אותו מהנבחרת. אבל מה החוכמה? כאילו, מה החוכמה הגדולה? ומה גם כאילו עושים כל השדרנים, ואחר כך מתארים את זה, היום בכלל מצלמים את זה, כבר 3 דקות קודם, איך ההוא מסר להוא והוא להוא, זה, וזה מעניין את האנשים. למה זה לא מעניין רק השורה התחתונה, מה קרה? כי כנראה, בטבע של האדם, זה לכאורה קצת על דרך הדרש והליצנות, אבל יש בזה גם כנראה איזה משהו אמיתי, שאנשים בעולם בכלל, מעניין אותם כל התהליך, לא רק השורה התחתונה. כשאומר אותו מפקד בטנק, תשמע, זה לא רק בסוף תירה בתותח וזה, יש פה מערכת, מישהו חשב על המערכת הזאת, מישהו חשב איך לבנות אותה, מישהו בנה אותה, ואתה בתור חייל שלוחם פה בתוך הכלי הזה, אתה צריך לחיות את הרעיון של הכלי הזה ולהבין איך הוא בנוי, עד רמה מסוימת כמובן, כן, אתה לא מומחה עכשיו ב... זה הופך אותך, מחבר אותך לדבר הזה, אתה הופך להיות חלק מהדבר הזה. ולכן, הדבר הזה צריך הרבה מאוד לעמול עליו, להבין אותו, כי באמת הוא דורש הרבה אנרגיות פנימיות כדי שהדבר הזה באמת נרגיש את אותה התנוצצות עדינה בחדרי הלב, כמו שהרב קוק אמר לנו, שיש לנו בכל סוגיה שהיא באמת ככה לדמיין רגע, לשנייה אחת לפני הלימוד, לדמיין רגע, אני לומד עכשיו משהו, בוא ננסה לדמיין את המלך שעומד מאחוריו, את הרעיון שעומד מאחוריו, בכל נושא שזה יהיה לא משנה מה זה, ואז לגשת לדברים, וכל הזמן לחוש את הדבר הזה, וכשחשים את הדבר הזה, מאמינים בו, אז גם מגלים אותו ביותר פרטים, כי כשלא מאמינים, אז גם הלימוד הוא חצי כוח, כי אתה לא באמת מאמין שיש פה איזה משהו גדול, אתה רק מחכה איכשהו לגמור ולסיים, ואתה לא נהנה מזה ולא מחפש שם איזה משמעות. אבל כשאתה יודע שהכל מלא משמעויות בפנים, והאלוקות מתלבשת ממש, הנשמה נמצאת שם בפנים, זה משהו שנותן אמון, נותן אמון גדול בלימוד, ונותן הרבה כוח ללימוד, ונותן הרבה אנרגיות להשקיע הרבה בדבר הזה, וככה שלא להתעייף ולא להיחלש, ולא כמובן לימוד הלכה, לימוד מאוד משמעותי וחשוב ונצרך, וזה לא קשור בכלל, יש לימוד גמרא ויש לימוד הלכה, הלכה למעשה, בסוף צריך לקיים, צריך להשקיע בזה, וצריך להשקיע בזה הרבה זמן, וזה עוד חלק בתורה, כמו החלקים הרוחניים בתורה, יש חלקים מעשיים בתורה, אבל שזה לא יהיה על חשבון ובמקום הלימוד באמת המרכזי והמשמעותי הזה, אלא בנוסף וכמובן כחלק מהרחבות של כל התורה כולה. בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה.